טוב, היסודות שאמרנו אותם עד עכשיו הם כדלקמן. הלכנו בתהליך, אמרנו שהתורה היא סדר העולם, התורה היא היסוד של הכל. באנו והשווינו את התורה שהיא שכלית למקום המעשי, למקום של, נגיד ביחס למצווה באופן פרטי וביחס לכל המעשים שאדם עושה בעולם, זה הביטוי האחרון בירושלמי. היסוד שהגענו בסופו של דבר הוא שהתורה, כיוון שהיא שכל נבדל, כיוון שהתורה היא הנקודה העליונה, היא התשתית של הכל, היא הבסיס של הכל, אז החשיבות שלה היא מעל לכל דבר אחר. התורה היא יסוד. עכשיו, השאלה שעלתה אתמול בצורה נפלאה, השאלה הסיבתית הבאה באה ואומרת, איך קונים את זה? יפה. הבנו. עכשיו, איך אנחנו קונים את זה? איך אנחנו מגיעים את זה? וזה המערב דן בפרק שלנו. שימו לב, זה יהיה עכשיו דבר מדהים. אנחנו דרך הדברים של כאן נתחבר למערל בנתיב הענבה, שם המערל זה הפתיחה למעשה של נתיבות עולם ב'. אבל בואו ניכנס, מפני כי התורה היא השכל העליון וקשה לקנות התורה שהיא שכל העליון. אני רגע רוצה עוד פעם ברשותכם עוד הקדמה. אמרנו גם, דיברנו אתמול על כמה סוגים, על כמה רבדים של המציאות. דיברנו על הרובד של העולם המעשי, דיברנו על רובד יותר גבוה שאין בו עולם של חומר אבל יש בו מצב של מה? של מציאויות אבל פשוטות יותר, פשוט הכוונה לא כמובן סימפל אלא פחות מקומת, פחות מוגדר. דיברנו מעל זה על שכל שיש לו זיקה לעולם, מחובר לעולם, ויש שכל שזה מה שקורה לו, השכל העליון. זה שכל שהוא לא רלוונטי לעולם. אז מישהו אתמול, לא זוכר מי זה היה, דיברתי איתו על זה. יש שכל שהוא במהותו קשור לעולם. למשל, אדם הולך ללמוד את מלאכת הרפואה. אי אפשר ללמוד את זה אחרת אם אתה לא מתייחס לגוף האדם. אין לך יכולת לעסוק בדבר הזה אם אתה לא קשור במידה זו במידה אחרת לעולם. אבל יש שכל שהוא נבדל כשלעצמו. אתה עוסק בדברים שלא חייב שתהיה להם זיקה לעולם. הם גם משתלשנים לעולם, אבל לא חייבת שתהיה להם זיקה לעולם. ומכאן, מפני כי התורה הוא השכל העליון וקשה לקנות התורה שהיא שכל העליון, לכן צריך שיהיה לאדם הכנה לקבל התורה, ואם לא כן לא יקבל אותה. והכנה שצריך לתורה הם דברים הרבה מאוד עד שהוא ראוי לתורה, כי אדם הוא בעל גוף והתורה היא שכל אלוקית. וכך צריך האדם שיהיה רחוק מן המידות שהם גשמיים, וצריך לדבק במידה שהיא שכלית. בעיקר המידה שהיא שכלית היא הענווה, כמו שהדבר עניין זה במקומו, ולכן אי אפשר לקנות התורה כי אם בעל מידה הזאת. נסביר את הדברים. התורה, כאן, עכשיו אנחנו נגיע למקום יותר מדויק גם בנוגע למידת הענווה, או מידת השפלות, כן? אין הכוונה, גם אנחנו נראה את זה במאמרי חז"ל, אין הכוונה שמנגבים בך את הרצפה, אלא הרעיון הוא, זה רעיון לקנות מידות נפשיות שהם יהיו כלים להכיל את התורה. התורה במובן מסוים יש בה משהו שלא מתאים לטבע האדם. לא מתאים כביכול לטבע האדם. כיוון שהאדם עשוי מחומר, והתורה היא שכל נבדל, אתה צריך לקנות מידות כאלה או כלים כאלה שהדבר הזה יתיישב בתוכך. שימו לב, כאן אנחנו קצת גולשים לעולם המידות, אנחנו מבינים קצת, מתחילים לקבל פרספקטיבה מה זה גם עולם המידות. דיברנו על זה הרבה בשמונה פרקים. כשאנחנו מדברים על מידות, לא מדברים, תהיה בן אדם טוב כי א', ב', ג', ד', אלא כשאתה קונה מידות מדויקות, אתה נהפך לאישיות שמחוברת אל העניין האלוקי. בפועל, אתה יודע להגיב נכון. לפי זה אתם מבינים, נגיד שמדברים על תיקון המידות, לא מחנכים את הבן אדם להיות איזה מין מסכן מצוי, אלא באים ואומרים לו, בוא, תגיע למקום מדויק באישיות שלך, תבנה את האישיות שלך באופן שתתאים לשכל האלוקי העליון הזה. עד עכשיו אמרנו כותרות וסיסמאות על, עכשיו נתחיל לפרוט את הדברים לפרוטות. ובפרק כמה דתענית, אמר רבי חנינה בר אידי, למה נמשלו דברי תורה למים? דכתיב, הוי כל צמא לכו למים. לומר לך, מה מים מניחים מקום גבוה והולכים למקום נמוך? אבל דברי תורה אין מתקיימים, אלא במי שטעתו שפלה. שימו לב, דברי תורה אין מתקיימים, אלא במי שדעתו שפלה. אנחנו נעמוד על המושג הזה. גם הרבי יושעיה, למה נמשלו דברי תורה בג' משכים האלו כמים וכיין וכחלב? תכתיב, הוי כל צמא לכו למים. כתיב, לכו שברו בלא כסף ובלא מחיר יין וחלב, יין וחלב. לומר לך, מה שלושה מיני משכים הללו אין מתקיימים אלא בפחות שבכלים, אבל דברי תורה אין מתקיימים אלא במי שדעתו שפלה עליו. עכשיו סיפור מאוד מפורסם. והיינו דאמרה לברטה דקסר לרבי יהושע בן חנניה, אי חוכמה מפוארה בכלי מכוער. מה הסיפור? רבי יהושע בן חנניה לא היה כנראה יפה תואר, אז אמרה לו בת הקסר, כאילו באמירה כל כך מזלזלת ומתנשאת, איזה חוכמה מפוארה, אבל זה לא מתאים לך כאילו להיות כזה. אמר לה ביתי, אביך במאי רמה חמרה, כן, זה מתאים ככה ליהודים לעשות את ככה להביא את זה בהפוכה, במה הוא שם את היין? אמרה לה, במאנה דפחרה, כן, בכלים של חרס, בכלים של האדמה, וזה הוא שם את היין. אמר לה, כולה אלמה במאנה דפחרה, מאביך במאנה דפחרה, כל העולם שם בדברים האלה, את צריכה משהו מכובד. אמר לה, במה היא נרמה? אמר לה, כגון אתון דחשיבו, אתם מחשיבים את עצמכם, חשובים, רמו במאנה דקספה ודהבה. שימי את היין, במה? בכלים של כסף וזהב. אז לרמה לחמרה במאנה דדהבה וכספה, תקיף. זאת אומרת, הלכה ושמה באמת את היין בכלים האלה, מה זה תקיף? נחמיץ, כן? מעניין, לא ניכנס. נקודה למחשבה, למה התקיפות קשורה להחמצה? תחשבו על זה. אמר לה לברטה, מה נאמר לך אחי? כן? מי שואל את זה כבר? האבא שליטה או לא שליטה, איך שתחליטו. אומר לה, מי אמר לך את הרעיון המדהים הזה? אמרה לה, רבי יהושע בן חנניה, אמר לה, מה אמרת לה אחי? למה אמרת לה כך? אמר לה, כי יחידה אמרה לה, אי אחי, אמרה לה, אמרה לה. זאת אומרת, בגלל שהיא אמרה לי, אז אני אמרתי לה, תעשי כבר מה שלפי לשיטתך, תפעלי לשיטתך. שואלת הגמרא, והאיקה דשפירה וגמירה, זו שאלה מאוד לא ידועה, הרי יש בכל זאת אנשים שהם נראים יפה והם בכל זאת יודעים, כלומר, הכיעור הוא לא מן תנאי בסיס, בדיוק, איהבו סנו תפי, הבו גמירה, איהבו סנו תפי הבו גמירה. זאת אומרת, כאילו, אם הם היו פחות יפים, דבר שצריך להבין אותו, הם היו יודעים יותר. כן? אז אין כאן הצעה כרגע ללכת לקשקש על הפנים, אנחנו נראה מה הכוונה, מה מסתתר מאחורי הדברים. אבל עזר אומר, משהו שהמשקים הללו נפסלים בסחדת, אבל דברי תורה משתכחים בסחדת. עד כאן. במאמר הזה בא לבאר איזה מידה ידבק בה, עד שמצד אותה מידה אפשר שיזכה לתורה. וזולת המידה אי אפשר בשום אופן שיגיע אל התורה. והמידה הזאת היא הענווה. עכשיו, אנחנו לא נאריך בזה כמובן, אבל בפרק הזה הוא ידון על מידת הענווה. מה העניינה של מידת הענווה? או שפלות הרוח? ומידה העצמית שגרמה למשה שהיה מקבל התורה. זאת אומרת, משה רבנו, כיוון שהוא הזהות שלו הייתה הזהות של הענווה, ענב מכל האדם אשר על פני האדמה, הוא זכה לקבל את התורה. אגב, יש איזה מדרש יפהפה, כן? לא שאני חס ושלום נותן ציונים, אבל מדרש מדהים שמופיע בשתי וריאציות, אחת בזיקה לפסוק ויקרא השם אל משה, האלף זעירה, והאחת בזיקה לפסוק ואיש משה ענב מכל האדם אשר על פני האדמה. אז ויקרא אל משה, חז"ל אומרים, האלף, משה רבנו כתב אלף זעירה, נכון? אלף קטנה, כי מה הוא אמר? מלשון ויקר. מה, הקדוש ברוך הוא קורא לי? מלשון ויקר. אז כתוב, נשאר בקולמוסו של משה רבנו דיו, כי הדיו היה מכוון כנגד כל הגבילים שהוא כתב בתורה, וכיוון שמשה רבנו לא רצה להשליך אותו, אז מה הוא עשה? העביר אותו על מצחו, ומזה קראנו פניו של משה. כן. מדרש דומה מאוד, זה על הפסוק, ואיש משה ענב מכל האדם אשר על פני האדמה. משה כתב ענב עם יוד חסרה, נשאר גם כן טיפה של יוד, זה מאוד משמעותי שזה אותיות א' ויוד, לא ניכנס לזה, אמר, כשנגיע לעולם האותיות, אז תזכירו לי להעלות את העניין הזה, למה זה פעם על א' ופעם על יוד, אבל נחזור לענייננו. נשאר טיפה, וגם כן העביר את זה על פניו, ומזה קרן אור פניו. כן. ההבנה השטחית אומרת שייתכן שהדיו הזה היה בו מרכיבים של פסולת רדיואקטיבית. כאילו, מה הולך כאן? ההבנה העמוקה, שקצת יותר בוגרת, אומרת את היסוד הבא. הדיו הזה, שמשה רבנו כתב על פניו ושיער, זה הביטוי לאימבטנות. זה הביטוי העמוק ביותר. משה רבנו שם אתו על פניו, פנים זה מלשון פנים. המהר"ל כותב את זה בכמה מקומות, למשל במשנה במסכת אבות, חביב אדם שנברא בצלם, צלם אלוקים שבעל הפנים זה מין הערה שיוצאת מהפנים של האדם. אותה טיפה גרמה לקרינת, לקירון, סליחה, אור פני משה. גם כן יש בכל מיני פרשנות, אבל גם כן קראנו פנה, ויש כאלה שמתארים את זה, אני חושב שיש פרשן שאומר את זה, אבל זה באופן פשוט, זה קירון אור הפנים. אגב, רק בדבר הזה, רק באמת, סליחה שאני כאילו, זה, אבל זה, פעם הרב אלון הבהיר על זה מהלך מדהים, נכון? הוא אמר, כמו שלה, הוא התחיל את זה ככה, פחות או יותר, הוא אמר, כמו שזכינו ללמוד בגן, ספר בראשית קרוי בראשית, כי זה המילה הראשונה, ספר שמות קרוי שמות, כי זה הפסוק הראשון, ויקרא כתוב, כי זה המילה הראשונה, וכו'. זו פעם הסביר כל ספר איך השם מראה את המהות. ספר בראשית זה ברור, זה ספר המהות. ספר שמות, כי באימפריה של בית עבדים, שאתה אדם נהפך למספר ואין לו זהות, ספר הגאולה זה לגאול את השמות. זה בא ואומר שלכל אחד יש שם. לא ניגע במדבר בברים. ויקרא זה נראה הכי לא ברור. כן, אם הם מתרגמים את זה לאנגלית, אני לא יודע איך קוראים לזה באנגלית. אקסודוס זה שמות, אבל לא זוכר.
לויטיקוס.
איך? לויטיקוס. אבל מה עשיתי לך? אתם רואים, אבל איך התרגום כאן מהוות. אבל מה זה ויקרא? ויקרא, נגיד בתרגום מאוד פשוט, he called him, נכון? מה זה ויקרא? אז הוא אומר את זה דבר שכלשונו זה גבל. שמה? איך ספר שמות? מאיפה הוא קרא לו? מאיפה הוא קרא לו? ויקרא. מאיפה? אינו, ואיך נסיים ספר שמות? ולא יכול משה. למה? לא יכול משה לבוא אל האוהל, כי שכן עליו השם, נכון? בדיוק, שכן עליו הענן. משה רבנו, איש האלוקים, קורא את הים, מוריד את המן, מביא את הסלב, וכו'. יש שם רשימה של רזומה מאוד גדולה. לא יכול לבוא. למה? כי השם לא קרא לו. ספר ויקרא, ספר הקורבנות, תורת כהנים, החיבור האינטימי בינינו לבין הקדוש ברוך הוא מתחיל מהקריאה של הקדוש ברוך הוא אלינו. זה הביטוי העמוק ביותר למושג של הענווה, וממילא ליחסים האינטימיים שבאים לידי ביטוי במקדש. טוב, עד כאן נמשיך בענייננו. אז זה משה רבנו, הדוגמאות האלה, לראות שהמידה הזאת היא מידה שקשורה לזהות של משה רבנו. מידה עצמית. וכמו שאמרו זל בזכרונם לברכה בהגדה בפרק רבי עקיבא, הואיל ומעט את עץ עצמך תקרא התורה על שמך, שנאמר זכרו תורת משה עבדי, כמו שמובא בחבקוק או צפניה. נכון, אני חושב שזכרו, לא, מלאכים, זכרו תורת משה עבדי, כמו שמובא, ובעירובין. עדיין אנחנו עוד לא פתחנו את הדברים של הענווה, אנחנו רגע עדיין בשיחה ממתינה. ובעירובין אצל, על הפסוק, לא בשמיים היא, זה הפרשה שלנו,
אלינו, כן.
לא בגסי הרוח היא, שאין התורה שייכות כלל לגס הרוח שהוא בעל מידה גשמית, וראייה לזה כי לשון גסות מורה על אבות וגסות, והאבות הוא לגשם. תכף נדייק במושג הזה של גסות הרוח. ועוד הגשם יש לו רחקים מוגבלים, וזהו מידת גס רוח, שהוא מגביל עצמו בגדלות, לומר כי כך וכך גדול הוא, לכן אין ראוי מידה זו אל התורה שהיא שכלית, ולא ייכנס השכל בגדר הגבול, שהגבול הוא שייך אל הדבר הגשמי. אנחנו קצת, אני אצם את זה רק לראות את השעון בבחילה. כאן אנחנו מגיעים קצת למושג יותר מדויק של מידת הענווה. אנחנו לאט לאט הדבר ילך ויתגלה. מידת הענווה זה לא שאתה מרשים כלום מעצמך, אלא שאתה מפנה מתוכך את החלל, אני מתאר את זה בצורה כזאת, לממדים היותר עליונים. אתה לא מגביל את עצמך, או כמו המילה שאנחנו אוהבים להשתמש בה, אתה לא מקמת, ינחף. אתה לא יוצר גבולות, גדרים, סייגים. אתה לא בא ומחזיק מעצמך כפלוני אלמוני שלמוני ילמוני. כי הרבה פעמים אדם, זה דבר פסיכולוגי פשוט, מחזיק איזה דבר מסוים שהוא טוב בו, כי זה נותן לו את הכוח. והרבה פעמים כשמישהו בא ומאיים עליו בדבר הזה, אז מתחילה מלחמת העולם, והטילים הבליסטיים יוצאים לדרך. שימו לב, זה תהליך פסיכולוגי. אדם חייב... סליחה? יפה. יפה, ומיד נדבר על זה. אבל הרבה פעמים האדם נתלה בביטוי, ובגלל זה הוא לא נפתח לשום כיוון אחר. גס רוח זה משהו שמתאר גם כן אביות. גס רוח זה לאו דווקא בן אדם שחסר נימוסים. גס רוח זה בן אדם שהרוח שלו נמצאת בגסות, באביות. הוא מתוחם, הוא מוגדר, הוא מגדיר את עצמו, הוא קובע, הוא כבר דירג את עצמו בסולם הגאונים, באיזה גאונומטר הוא נמצא. בזמן שחזל באים ואומרים מכל מלמדי השכלתי, נכון? מתלמידי יותר מכולם. למה איזה הוא מכובד המכבד את הבריאות? בוא רגע ניגע בנקודה הזאת, אני פותח את זה כי זה היסוד המהותי של הענווה. למה איזה הוא מכובד המכבד את הבריאות? שוב פעם, יש לנו שני נדבכים של הבנה. הבנה אחת, כי כשאתה נחמד לכולם, אז כולם נחמדים אליך, נכון? אתה מכבד את כולם, אני שמע, מה קורה, יעקב, משה, יצחק, יעקב וכו' וכו', אז כולם מחזירים לך באותו מטבע, וזה נכון. כי אם אתה מביא את זה ממקום פנימי, אז אתה כמים הפנים לפנים. וזה עצמו הביטוי לדבר היותר עמוק. כשאתה מכבד את הבריות, מה אתה מכבד אותן? מה אתה מכבד בבן אדם? פגשת בן אדם, יפה. תסלחו לי שאני אגיד איזה דוגמה מאוד נגיד בוטה. פגשת בן אדם, כן? עכשיו, שהולך וזה, אני לא יודע באיזה מלאכה בזויה הוא מתעסק, אנאלפבטית, כאילו, תוסיפו את כל המגרעות האפשריות. על מה אני מכבד אותו? אני מכבד אותו, כי מה יש בו? בדיוק, יש בו נקודה פנימית. הדבר הזה הוא דבר נצחי. הוא לא דבר שאתה יכול עכשיו להתחיל לקבוע כמה הוא זה, כמה יותר, כמה פחות. לא נכנס עכשיו לעניין של רשעים, בוזה יקלו וכו'. אני אומר רגע את נקודת היסוד. כשאתה מכבד אדם, כשאתה ניגש אל אדם מהנקודה הפנימית הזאת, זה אומר זה מין איזה כביש, מין אפיק שאתה פתחת אותו למציאות, שדרכו גם חוזרים אליך. מכבדים אותך לא כי אתה יודע הרבה, או כי אתה מבין הרבה, או כי אתה תופס משרה בני הבשתית. אלא מה? כי יש בך משהו נקי וטהור מבחינה פנימית. כשאתה נע בכיוון הזה, כשאתה נע דרך הנתיב האלוקי הזה, אתה גם כן יוצר תנועה חזרה אליך. אותו דבר גם כן. איזה חכם הלומד מכל אדם. זה לא... יש כמובן את המובן הפרקטי. המובן הפרקטי בא ואומר, לך תדע. כן? כל אדם יש... בדיוק. ואז, בדיוק, אתה אומר את זה, ואתה כבר מחייך, אז אתה מבין את העוקץ. שפעם, פעם נכנסתי לאיזה חנות, כן, עבדכם אוהב קצת מוזיקה קלאסית, ואז שמעתי משהו, מוזיקה, ואני אומר לכם את זה באמת, כי אז הבנתי את הקצנות. אז היה שם כמה נגנים משובחים, שכמובן אני כאילו הגעתי עד יונתן הקטן, וזה היה שיא. ואז באמת שמעתי משהו שמאוד יפה, ואז מישהו אמר לשני, אמר, אתה רואה, אפילו הוא נהנה מזה. אז בהתחלה אמרתי לו תודה, פתאום הבנתי שכאילו, כאילו נתנו לך אוף לאכול, אבל תקעו את העצם טוב בגרון. אפילו הוא, הסירון התחתון, כאילו, מתניח. אז אותו דבר אם אתה ניגש לבן אדם במישור של חוכמה, אתה בא ואומר, אפילו אתה לא ציפית שתגיד דבר כזה, וזה החיוב שלה. בעומק זה דבר הרבה יותר עמוק, מה זה מכל מלמדה השכלתי? תרצה או לא תרצה, אתה נולדת עם נפש עם גוון מיוחד, עם נתיב מיוחד, עם ראייה מיוחדת. אם אתה בן אדם שאתה תוכל להכיל כמה שתהיה גדול, להוציא משה רבנו עליו השלום, שהתפשטות עד משה בכל דרה ודרה, 60 ריבון נשמות, שהוא נשמה כללית, כמה שתהיה גדול, אתה עדיין תהיה מנותב לאפיק מסוים. ברגע שאתה חכם הלומד מכל אדם, זה היכולת שלך לספוח לתוכך הרבה 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 יותר עולמות. הענווה קשורה לחוכמה, נכון? ראשית חוכמה, מה שעשתה הענווה, עקב לסוליאתה, עשתה חוכמה עטרה לראשה. עקב הענווה יראת השם. ומה? ראשית חוכמה יראת השם. לא ניכנס עכשיו ליחס, כי זה המערב גם ידבר לנו בנתיב העירה. אבל הרעיון שבא ואומר את הדבר הבא, ברגע שאתה קונה את המידה הזאת, אתה מכיל בתוכך המון המון עולמות. אתה לא מוגדר, אתה לא נעול על אפיק מסוים. וככה זה גם כן במידת הענווה שקשורה לתורה. כמו המים שיורדים מלמטה ללמעלה ומתמלאים בחיות. אתה נפתח לנתיבים אינסופיים. כי כיוון שהתורה היא שכל עליון, כיוון שהתורה היא אלוקית, כיוון שהיא שמותיו של הקדוש ברוך הוא, אז יש בה אינסוף, מבחינה אינסופית. בשביל זה אתה צריך לקנות בנפש כלים שיעזרו לך להכיל את האפיק הזה. לדעת לראות, להבין את אלו ואלו דברי אלוקים חיים וכן הלאה. הלאה. ולכן ראוי מידה זאת אל התורה שהיא שכלית ולא ייכנס השכל בגדר הגבול, אשר הגבול הוא שייך אל דבר גשמי. כל דבר שהוא גבולי הוא גשמי. כאן בוודאי שגם מדובר על שכל עליון. וזה שאמר, מה המים מניחים מקום הגבוה והולכים למקום הנמוך, פירוש כמו שתראה התפשטות המים לכל צד תמיד ואין למים גדר וגבול, לא כמו הגשם שמתפשט כפי גודלו, אבל המים הם הולכים ומתפשטים תמיד בלי גבול כלל, ולפיכך מניחים המים מקום גבוה והולכים למקום נמוך. זאת אומרת, האופי, איך נקרא לזה, הפיזיקליה, האופי הטבעי של המים, כן, מייצג את המהות שמסתתרת בתוכם. הם לא יכולים להישאר במקום מצומצם. הם רלוונטיים. שימו לב, מים זה גם סמל לחיות. שימו לב, זה לא בכדי מים גם משולים לענווה, ואוי את כל הצמא הלכו למים, וכו'. חסד, נכון. מדהים. החסד, המים מייצגים את מידת החסד, כי זה גם כן האופי שלה. היא הולכת מלמעלה ללמטה, ויש בה את התכונה הקרה, שלא כמו האש, שינה מלמעלה ללמטה ומתמקדת. זה אש הדין.
איך?
מבחינת המים, דווקא אישה זה בחינת קצת יותר אש. אנחנו נגיע לזה. לא, לא, אני אומר עכשיו כאילו... אני אומר כי אישה עשויה מהיסוד של האש, מהיסוד של העצם, לא מהאפה. תכף נראה שכתוב, מי שדורכים עליו, זה נשמע כאילו... לכן אמרתי לכם את זה פעם, איפה זה כתוב בחזל? שאישה הונאתה הקרובה כי עשויה מעצם. אמרתי לכם פעם את הפשט שאמרו לי, וזה לא נחזור עליו. אבל האפר הוא תחוח. נדבר על זה. זה רכיבים שונים, אבל תשימו לב שכל דבר שקשור לחיים, קשור ליסוד המים. המים, נגיד, אם כבר אתה מדבר על המקווה, מים חיים, כן, וכן על זה הדרך. וזו שאמר, מה המים מניחים מקום הגבוה והולכים למקום הנמוך? פירוש, כמו שתראה התפשטות המים לכל צד תמיד בין המים גדר וגבול, לא כמו הגשם שמתפשט כפי גודלו, אבל המים הם הולכים ומתפשטים תמיד מבלי גבול כלל. ולפיכך מניחים המים מקום גבוה והולכים למקום נמוך. לכן זה גם רמז לחיות, כי זה חיות לכל, זה מחיה את הכל. זה לא רק רלוונטי לדבר מסוים. אגב, המהר"ל מעריך על זה מאוד בנתיב הענווה, ומביא המון דוגמאות בחז"ל, שכתוב שכל מי שהוא יש בו גסות רוח ראוי לגודעו כאשרה, כאילו בנה במה, כאילו עלה על הר גבוה, לא זוכר כבר את כל הביטויים. כל הביטויים העקביים זה שתמיד אדם שיש בו גסות רוח, הוא כביכול מתנשא מעל המרחב, הוא מוגדר, לכן ראוי לחתוך אותו, כן? אתה כאילו יוצא מאיזה מקום ומתבלט, אז מה אתה מתבלט? אתה כאילו סותר את כל ה... נדבר על זה בלי נדר. שמקום הגבוה יש לו גבול שהוא מוגבל בשטח שלו, והמים מניחים מקום הגבוה שיש לו גבול, והולכים למקום נמוך שלא יוגבל. וכך התורה שהיא שכלית, ואין גבולה, לכך מנחת מקום הגבוה, היינו גס הרוח שמקביל עצמו, שכל כך הוא גדול, והולכת למקום נמוך, הם שפלי הרוח בעלי הענווה, שהם מקבילים עצמם, ואין מחשיבים עצמם לכלום, כאילו הם אינם דברים מוגבל, ומנה כך נמצאת התורה אצלם. אני מחייך, כי אתם מכירים בטח את הסיפור על ההוא ש... לא זוכר, תגידו לי אתם על אחד שהייתי כאילו בשידוחים, מישהו סיפר לי את זה. כל הזמן הוא, כל אחת הוריד, זה לא מתאים, זה כן מתאים, זה לא מתאים, לא מתאים, לא מתאים. אמרו לו, חביבי, לך תלמד קצת ענווה. אמרו, יכול להיות, יכול להיות. אחרי חצי שנה הוא עבד על מידת ענווה וחזר, ועוד יותר פסל. אמרו לו, מה קרה? קודם לא היה לי את מידת הענווה, עכשיו שיש לי את מידת הענווה, אז בכלל אני צריך מישהי יותר... ככה זה שאמר לי, יש איזה את העוקץ. העוקץ הוא זה, כאילו, אל תהיה עכשיו בזה. ענווה זה חיות. אתם מבינים אבל? שימו לב, זה קשור למים. המידת הענווה לא בא לעשות מבן אדם, אנחנו נראה את זה הרבה פעמים, סמרטוט שמנגבים אותו על האדמה. זה מים, זה חיות. כשאתה לא מגביל את עצמך, אתה לא מתחם את עצמך, אז מה קורה? אתה הרבה יותר רלוונטי. אתה הרבה יותר זורם עם המציאות. כאן אני רגע אפתח עוד פעם סוגריים, כיוון שזה חשוב, ואני אגיד את הדבר הבא. הרב קוק כותב במוסר אביך את הדבר הבא. אנחנו הרבה פעמים טועים לחשוב שמה, שענווה, סליחה, עצבות, זה מידת הענווה שהלכת איתה יותר מדי. כאילו, לקחת אקמול, אבל פה לקחת מנת יתר, אז כאילו, הבן אדם נראה, הוא משתלב יפה מאוד, הוא בעצבה לגמרי על הקרקע. מה זה? לא יודע. בודיזם אתה מתכוון, כאילו הביטול...
זה לא כוח חיים, אבל אז בגלל זה נוח
לדבר. זה הביטול של האני. זה הנירוונה וכל הדברים האלה. כאילו המחיקה של הזהות. דורות הקודש. כן, כן. דבר על הארבע כוח. הממדלת זה, אני התחלתי אותו פעם. זה אני כבר לא זוכר עד... אבל אם אתם זה, דבר על זה. רק בוא נחזור רגע למקום שלנו. אתה צודק. טוב, אנחנו נסחף אם אני אכנס לזה, אבל בוא נחזור רגע. כי שם יש שני דברים. אתה צודק שזה הבודיזם. כי יש מתח אם אתה מבטל את העני, האם אתה מבטל את העני, או האם אתה מחיה את העני. יש כאן שני דברים. נכון, נכון. בוא תראו רגע, בוא נדבר על ה... בוא רגע נגדיר את הדבר. הרבה פעמים אנחנו חושבים שענווה זה מה? ביטול מוחלט של מה? לקחתי את... סליחה, עצבות זה בא כתוצאה מביטול מוחלט של מה? של העני. העצבות זה מין צעד אחד שעשיתי בענווה יותר מדי. הגעתי למקום לא נכון, וגאווה זה שיש לי את השמחה, ואז מה עשיתי? לקחתי צעד אחד יותר מדי ללמעלה. אתם מבינים את ההבדל? יש כאילו את הענבה, אני כאילו זה יפה מאוד, אבל אם אני מגזים איתה, אז אני מתרסק איתה. לעומת זאת יש לך למשל את מה? את השמחה, שפה באמת הגזמת, ואז כבר הגעת לגאווה. אבל הוא אומר, בעומק זה בדיוק בא במקום ההפוך. כי ברגע שאני מחזיק מעצמי ומגביל את עצמי, תחשבו על המילה עצוב. עצוב זה מלשון מעוצב. ברגע שיש לי תפיסה מסוימת על עצמי, או תפיסה מסוימת על החיים, או מה הולך להיות ומה צריך להיות, כשזה לא קורה, אז מה קורה איתי? אני נהיה עצוב, אני נשבר מזה. זה בדיוק מהמקום ההפוך. בן אדם עצוב זה בן אדם שיש לו כבר את התפיסה, והוא יודע מה צריך להיות ומי הוא ומה הוא. אני לא מדבר על בן אדם עם לב שבור. כן, זה ההבחנה בין בן אדם עצוב לבן אדם עם לב שבור. לב שבור, נעזוב את זה רגע. אבל בעומק זה בא מהמקום ההפוך. בן אדם שמח הוא דווקא בן אדם הענב. בן אדם שמח הוא מבין שהמציאות היא הרבה 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 יותר מורכבת והרבה הרבה יותר כוללת מהמקום שלו. ומהמציאות גם כן הוא יכול ללמוד המון המון דברים. הקדוש ברוך הוא מדבר אליו דרך החיים. לכן דווקא השמחה היא ביטוי לענבה, ודווקא העצבות הוא ביטוי למה? לגאות הרוח. זה גם העצבים, עצבים זה ביטוי לעבודה זרה, גם דיברנו על זה. כן. אני משאיר עוד את השאלה הזאת פתוחה. כי מה שאתה אומר, בוא ניקח את השאלה שלך למקום יותר חריף. אתה בא ואומר, אם בן אדם מבטל את עצמו בממדים כאלה, אז מה קורה? אז כאילו, אתה כאילו מאבד את כל הגוון. הרעיון הוא, אני אכנס לזה בתמציתיות, כיוון שזה לא לגמרי העניין שלנו, זה שכתוב, שמתי את זה לשעון והתחילו כל הזמזומים, כתוב ש... אדם צריך לומר, בשבילי נברא העולם. אתם מכירים את מה שאני חושב הרבי מקוצק אומר, זה שאדם צריך לשים שתי פתקים בכיס. באחד, הוא כותב, בשבילי נברא העולם. מה זה בשבילי? זה לא פורמי רק, אלא בשביל שלי. יש לי נתיב. ואנוכי, בכיס השני, אתה כבר צריך לשים את הפתק השני, ואנוכי אפר ואפר. במילים אחרות, הענבה... תכליתה היא לפנות את התפיסה שלי כלפי עצמי, אבל כן לדעת שיש לי גוון שדרכו אני מגלה את שם השם בעולם. להבדיל, כמו ששמות הקודש הם ביטויים, הם גילויים של האינסוף, כמו שאלה הם ביטויים והם גילויים של האינסוף, אותו דבר כשאנחנו נגיד מדברים על שמות הקודש, אותו דבר כשאנחנו מדברים על האדם, כל אדם הוא ביטוי, הוא גוון מיוחד, ולכן גם כן צריך את כל הכלל. כי אתם מבינים, תשימו לב, אם אתה מבין שאתה רק גילוי של עולם ומלואו, אתה לא יכול לוותר, אתה לא יכול לוותר על מה? על החבר שלך. אתם מבינים איך הכל קשור אחד בשני? בואו נחזור רגע לענייננו. וזה שאמר אחר כך, מה אלו שלושה משקיעים אלו נשמרים, אין נשמרים אלא בפחות שבכלים, ורצונו לומר כאילו, כי אלו המשקים השינוי בהם בקלות מאוד, ולפיכך צריך להם לפחות שבכלים כמו כלי חרס, אינו פועל במשקה מצד הפשיטות, אבל הכסף והזהב משנה את המשקה, וזהו מפני שאין הכסף והזהב פשוט כמו שהוא פשוט פחות שבכלים, ולכן משנה את המשקה. זאת אומרת, שימו לב, זה דבר גאוני. החרס הוא עשוי מהאדמה, אין לו טעם, אין לו אפיון. האדמה היא הבסיס לכל החיות. כסף וזהב, אמנם אתה קורא אותם מן האדמה, אבל הם כבר מיני מתכות. יש להם כבר ביטוי קונקרטי. יש להם כבר טעם. הם נותנים, המתכת נותנת את הטעם שלה, את הייחוד שלה ביין ומקלקלת אותו. כדי להחזיק את הדבר האיכותי הפנימי מבלי שהוא מתקלקל, אתה חייב כלי מצד אחד, אבל כלי שהוא בטל. הוא בטל לטעם הפנימי. במובן מסוים זה האדם. אתה חייב להיות כלי, לדעת שיש לך את הנתיב שלך, אבל אתה בטל אל הטעם הפנימי שזורם דרך אותו הכלי. וכך התורה גם כן אינה עומדת אלה במי שדעתו שפלה, כי כאשר דעתו שפלה, יש לו מידת הפשיטות, ואם אין דעתו שפלה, לא תעמוד עמו התורה השכלית. וכן מה שאתה סמוך, היא חוכמה מפוארה בכלי מכוער. כל עניין זה, כי כל עוד שהאדם יש לו מידת הפשיטות ביותר, ראוי שקבל השכל הפשוט. וכן מה שלושה משקים נפסלים בסך הדעת, רצונו לומר, המשקה הוא דבר דק מאוד, מבנה זה קל להיות נפסל וצריכים שמירה. וכך התורה שיצא לאדם לדקות השכל, אשר אין לו שייכות אל האדם, אשר הוא בעל גוף גשמי, בסך הדעת הוא נפסל, הוא מסתלק מן האדם, וכך צריכים שמירה ביותר. כאן אתה צריך שמירה במובן מסוים, ממה? ממה השמירה? מה זה הסך הדעת כאן? איזה פעולה נפשית היא הסך הדעת שמתואר כאן? שלושה המשקים האלה צריכים להישמר מהסך הדעת. מה זה הסך הדעת? בהפוך על הפוך, זה שאתה מחזיק מעצמך. אתה מסיח את הדעת ממה? מהיין, מתחיל להתעסק עם הכלי. שימו לב, זה הפוך. כשאתה יותר נותן מקום לרב שליטה, כן? אז אתה נמצא בהסך הדעת. אתה מחמיץ. כי מה קרה? אתה תופס את הכלי ואתה מסיח את הדעת ממה? מהמהות. ואז זה מחמיץ. כי זה מקבל את הגוון שלך. אז זה כבר לא שכל נבדל. זה כבר משהו ששייך לרב שליטה. מה? סליחה? הלאה. ואלו שלושה משקים הם יין וחלב ומים, ולכך נמשלת התורה, ואלו שלושה משקים שהתורה בלולה מן שלושה עמידות. ובשביל כך נקראת התורה תליטאי. ומידת המים והיין ידוע, כן, ידוע לכולם, והחלב ממוצע ביניהם, כי החלב מן הדם, כי דם נאחר ונעשה חלב, והבן זה. כלומר, הבן זה, אנחנו לא עוסקים באגרונומיה. כן? זה לא שעכשיו אנחנו עוסקים באמת, אלא יש כאן סוד. יש כאן יסוד מסוים, נאמר אותו בתמצית. אמרנו את זה המון פעמים, יש לנו תליטאי, מישהו הזכיר את המספר 3, לא זוכר מתי, אולי ביום שלישי, אתמול. אבל יין וחלב, יין מה הצבע שלו? יפה. מים זה הלובן, זה השקיפות המוחלטת. נכון? יין והמים הרבה פעמים מייצגים את איזה שתי מידות? חסד ועדין. הרבה, או מידתו, מידת אברהם ומידת יצחק. אז יש, והמידה השלישית הממצעת היא החלב. זה המזיגה הנכונה בין שני הכוחות האלה. אגב, שימו לב לזה, שהרבה פעמים שהמהר"ל ידבר על מספר 2, בטח שהוא ידבר על מספר 3, הוא ידבר בהקשרים האלה. אני לא מדבר על הקשרים של גוף נפש ושכל שעוד נדבר עליהם. אבל למשל, המהר"ל בנתיב התשובה ידבר שיש שני סוגים של יצר הרע. יש יצר הרע של אבן, ויש יצר הרע של ברזל. אני חושב שהביטוי יהיה, יש יצר הרע של עריות, שזה היצר של החסד, דיברנו על זה הרבה, ויש יצר הרע של הרציחה, או של הכעס, שזה יצר הרע של הדין. ובפרק היצד מאברים, אמר רבי אלעזר, מה ידכתיב לחייו כערוגת הבוסן? אם אדם מציעים עצמו כערוגה שהכל דשים בה, תורתו מתקיימת, ואם לאו אין תורתו מתקיימת. מה זה ערוגה שהכל דשים בה? זה עוד פעם לא שתהיה סמרטות שכל העולם רוכב עליו. אלא מה? אתה רלוונטי לכולם. אתה לא מגדיר או מגביל את עצמך למקום מסוים. איקא דאמרי, אם משים עצמו כבוסם זה שהכל מתבשמים ממנו, תורתו מתקיימת, ואם לאו אין תורתו מתקיימת. כלומר, שימו לב, זה שתי תנועות. התנועה הראשונה זה התנועה מן החוץ אליך. כולם דורכים עליך. דורכים הכוונה שיש להם מקום אצלך. לא דורכים במשמעות של ככה. דורכים במשמעות שאתה נותן להם להיכנס. אתה נותן להם מקום.
זה מתאבד בפער דלם?
לא. כאן זה אתה, כאן זה אתה כאילו הבסיס. אתה כביכול האדמה שמזמינה לתוכה אנשים להיכנס. אתה לא נעול על הגבולות שלך. זה כמו איזה חכם הלומד מכל אדם. אתה נותן לאחרים להיכנס. אתה לא מדיר אחרים ממך. השני זה הבוסם. זה אומר היכולת של ההתפשטות החוצה. שהכל מתבשמים ממנו. איקא דאמרי, אם משים עצמו כבוסם זה שהכל מתבשמים ממנו, תורתו מתקיימת. ואם לאו אין תורתו מתקיימת. כל הדברים האלו שיהיה התלמיד חכם דומה ומתייחס אל השכל. שימו לב, כל הביטויים האלה זה לא רק הצעות לדרכי לימוד ומתודות בקניית חוכמת התורה, אלא זה קנייה של זהות. זאת מילת המפתח בכל עולם המידות. אנחנו קונים זהות אחרת, שדרכה אנחנו מתחברים אל התכנים האלה. כשאתה עשוי, כשאתה בנוי מזהות אחרת, אז גם התוכן הזה מופיע דרכך. על דרך מה שאמרנו כמה פעמים בגמרא בחגיגה, כן, כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיו, כי מלאך השם צבאות הוא, כי כמלאך השם צבאות הוא. אם קדוש רבך כמלאך השם קבל תורה מפיו, ואם לאו אל תקבל תורה מפיו. התורה היא לא רק שכל, היא חייבת לעבור דרך צינור שבטל אליה, שיהיה כלי נכון אליה. אחרת היא מחמיצה בדרך. אחרת אתה חושב שאתה שותה יין, אבל זה חומץ. אם הכלי הוא לא כלי נכון. וזה כי התורה השכלית הוא שכל פשוט. ולפיכך אם האדם משים עצמו כערובה, הערוגה שכל דשים בה, שהוא בעל ענווה, ובזה יש לו מידת הפשיטות כמו שבארנו, וכאשר הוא כך יש לו התייחסות אל השכלי, שהוא פשוט ותורתו מתקיימת. ולהיקדם כבוסם הזה שהכל מתבשמים ממנו, שהשכל משפיע על הכל, והכל מקבלים ממנו, ולא יוגבל לו דבר מיוחד, רק הכל מתבשמים. ולפיכך השכל נמשל למים, כי המים מתפשטים בלא גבול להם. כמו שהתבהר בסמוך, כאן הוא חוזר. ולכן, אם תלמיד חכם יש לו מידת השכל שלא יוגבל, רק תורתו מתפשטת לכל והכל מתבשמים ממנו, אז תורתו מתקיימת. ויראה גם כן, שלא לבד בעניין התורה כאמר, רק שיהיה לאדם מידה זאת בכל דבר. כלומר, מידת הענווה, זה קצת מזכיר לנו את הרמב״ם, שמדבר על מידת הענווה, שבה, מה קורה? תלך בצורה קיצונית. כי מה קורה? הענווה בונה את הכלי. בונה את כל ההתייחסות הנפשית. כל הבסיס הנפשי מונח על מידת הענווה. על היכולת להכיל את הכל. כלומר, שהוא בעל ענווה מרוצה לכל, והכל מקבלים ענה ממנו, והדבר הזה מתייחס אל השכל שאינו כמו הגשם שהוא מוגבל, וזה ראוי לתורה. כך תראו זה, וצריך לפרש אותו על התורה בלבד. קרי, מידת הענווה הזאת היא התכונה האלוקית. התכונה ללא גבולות. מידת הענווה זה היכולת שלך לא להגביל את עצמך. לדעת שיש לך נתיב מיוחד, אבל יש לך גוון וזהות מיוחדת, אבל אתה לא לוקח אותה כחיץ מכל מה שנמצא מסביבך. הכל דורכים בו, כלומר אתה נותן מקום לאחרים, וגם הכל מתבשמים ממנו, אתה גם נותן מעצמך לאחרים. אתה לא נמצא על מגדל השן, לא כלפי אלה שבאים אליך, ולא כלפי אלה שאתה רוצה לבוא אליהם. בפרק הנודר, מה ידכתיבו ממדבר מתנה וממתנה נחליאל ומנחליאל במות? כיוון שעושה אדם עצמו כמדבר שהוא מופקר לכל, ניתנה לו תורה במתנה, שנאמר הוא ממדבר מתנה. זאת אומרת, וכיוון שנתלה לו נחלו אל, שנאמר הוא ממתנה נחליאל, וכיוון שנחנו אל עולה לגדולה, שנאמר הוא מנחליאל במות, אבל אם יגביה את עצמו הקדוש ברוך הוא משפילו, שנאמר הוא מבמות הגי, ולא עוד אלא ששוקפים אותו בקרקע, שנאמר ונשקפה על פני הישימון, ואם חוזר בו הקדוש ברוך הוא מגביהו, שנאמר כל גיא ינסה. פירוש דבר זה כמו שהתבר לפני זה, כי אין התורה שייכת רק אל מי שאין לו גאווה, והכל שווה אצלו, ולזה ראוי התורה. זה המדבר, אתה מבטל, אתה כאילו לא נותן. מה אחד הדברים שמאפיינים את המדבר? זה שמה הוא? אין בו שום דבר, הוא בטל, כלום. אתה בא ממקום של ביטול, של ענווה, ואז התורה נעשית ראויה אליך. ראוי זה לא שזה מגיע לו. תבינים, הביטוי ראוי במהר"ל, הכוונה שעכשיו פיתחת, אתה מפותח ככלי, שהדבר הזה הוא רלוונטי אליך. ועוד כי התורה גם כן היא הפקר לעולם, ולכן אין מתייחס אל התורה, רק מישהו הפקר גם כן כמו שהיא התורה. ומה שהתורה, זאת אומרת, הוא לא מחזיק מעצמו כנכס. כן? הוא מחזיק את עצמו כאחראי, ולא ברוך השם, זכה העולם ואדם כמוני מתהלך בו. כן, ברגע שהוא רואה את עצמו כנכס, אז בוא נגיד ככה, יכול להיות שבמובן מסוים יביאו אותו לפורק נכסים. הלאה, ומה שהתורה היא הפקר, לפי שהתורה אינה מהעולם הזה, רק מהעולם העליון. שימו לב, הביטוי כאן של הפקר, זה אומר שאף אחד אין לו בעלות, אנחנו נראה את זה גם כן בהמשך. מה זה הפקר? זה אומר שזה לא שייך לאף אחד מכאן. זה המשפט הבא שרציתי להגיד, לא ניכנס למחלוקות האלה כרגע, אבל באופן פשוט זה גם ראוי לדון את הדברים בראי הזה. בדיוק, או שזה שייכות כללית או שזה לא שייך לאף אחד. אז אני אומר כך או כך, בוא אם תרצה בעומק, זה אומרים זאת מידתו של דוד, מידת מה שנקרא מידת התחלת או מידת המלכות, או כזה אלף ואחד שמות. יש בה את הכל ואין בה שום דבר, מעצמה אין בה כלום, זה ההפקר, שזה לא שייך לאף אחד. ויש בה את הכל בגלל שאין בך שום דבר, אז אתה רלוונטי לכולם. טוב, אבל זה קצת דרוש על הלאה. אז קח את זה בערבון מוגבל, וכך התורה יהיה לכל בשווה, ואין לאחד חלק יותר מאחר. והכל, הנה אגב, זה והכל הוא מצד הפשיטות שבתורה, ולפיך כאשר הוא עושה את עצמו להפקר לכל, ויש בו מידת הפשיטות, ראו אליו התורה שהיא הפקר. ודבר זה ביארו במדרש, התורה ניתנה במדבר, ובאש ובמים. אש ומים זה גם כן דין וחסד. מה אלו הפקר לעולם? כך התורה הפקר לעולם, ואמר כאשר מקבל התורה הוא חלק השם מתברך, לפי שיוצא מן הגשמי, נכון? הוא נהפך נחלה לשם. כי ברגע שאתה עובר את התהליך הנפשי של במדבר, אז אתה שייך לנחליאל. הקדוש ברוך הוא נוחל אותך, כי גם הקדוש ברוך הוא להבדיל מה? הוא לא גבולי. זה האפיון של האלוקות. ברגע שפינית את הגבוליות שלך, לא מדבר על הזהות אלא את הגבוליות שלך, אתה באמת יכול להתחבר למי שהוא בעל הכוחות כולם, בעל הכל, יסוד הכל. ואז נחלו אל, ואדם מתעלה למעלה, כאשר הוא חלק, השם יתברך, סליחה. וכאשר הוא מתגאה, הקדוש ברוך הוא משפילו, כי השם יתברך הגביע אותו, ומפני שהוא יתברך, משפיל גאים, משפיל אותו ביותר. כן, אתה לקחת את הכוח, עכשיו קיבלת משהו, ואתה משתמש בו נגד הקדוש ברוך הוא, אתה מתגאה במה שהקדוש ברוך הוא נתן לך מעלה, זה כמו שבן אדם מתגאה בתורה שהוא לומד. אתה מתגאה בשמותיו של הקדוש ברוך הוא, תתגאה, אני יודע, בדברים שהם לא זה, אבל לכבוש את המלכה בבית, מהמתנות שאתה קיבלת, איתם אתה כאילו מסלק כביכול את הקדוש ברוך הוא מהעולם. כתוב, מי שיש בו גסות רוח, אין אני והוא, יכולים לדור. אז זה מאוד נחמד הדבר הזה, לך תמצא מקום לגור בו עכשיו. באופן פשוט, אדם, נגיד, הרבה פעמים אדם עובר תהליך, ובאמצע הוא מתחיל לזייף. עובר תהליך, ופתאום מתחילה לזוח דעתו במקום שהוא נמצא בו.
מה זה לזוח דעתו? אם ענווה הקדמנו ש...
בוא נגיד ככה, במישור הזה, אדם לומד תורה, בא ממקום של ענווה. קנה, 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 הקדוש ברוך הוא יגביהו. פתאום, אם בפלקט לא מופיע הרהג, אז הוא לא מגיע לדרשה. אני אומר את זה בצורה ציורית. הרעיון הוא שהרבה פעמים, זה כלל החיים, הרבה פעמים אדם הולך בנתיב חיובי ולא שם לב שבאיזשהו מקום הוא פתאום זז סנטימטר. בתור תותחן אני אומר לכם שתזוזה של סנטימטר מאוד לא מומלצת, בכינון ל-100 קילומטר, לא, אין 100 קילומטר, 20 קילומטר. זאת אומרת, הרבה פעמים אתם מבינים למה כמה עבודה, למה צריך להיזהר מסך הדעת. אדם מסיח את הדעת, לרגע הוא נרדם, הוא פתאום זז עם האזימות. אז עכשיו התורה תלך, הוא זז מהמקום הנפשי, עכשיו התורה תצמיח את כל המקום הנפשי האחר שהוא נמצא בו. סוגריים, אומר הגר"א, דוגמת התורה לנפש כדוגמת המטר לארץ, שמצמיחה את מה שנזרע בה. התורה היא כוח שבא מלמעלה. עכשיו, ברגע שבן אדם, חס ושלום, נזרע בתוכו דברים לא בריאים, אז התורה תצמיח אותם. ברגע שהוא זרע דברים לא נכונים, אז תצמח אשרה. ואז ראוי לגודעו כאשרה. אבל הבעיה בתורה זה שמי שמתגאה בה זה כאילו לכבוש את המלכה בבית. במה אתה מתגאה?
סם המוות.
נכון. יפה, נכון. לגוף הנהפך לסם המוות. וזהו שאמר, ולא עוד אלא ששוקפים אותו בקרקע. רצוי לומר שנדחה מן השם יתברך בכוח, כי היה מעלה אותו השם יתברך ולא הגיע למעלה מצד עצמו, ואתה הגיז דעתו לכך, ואתה הגיז דעתו לכך שוקפים אותו בכוח. מלא אם מראש לא היית שם, אבל כשהם הרים אותך ואתה כאילו מתנהג אליו ככה, אז כפל כפליים. לא כמו שאר אדם שיש לו המעלה מצד עצמו, אין שוקפים אותו בכוח, כי ראוי למעלה מצד עצמו. אבל זה שלא היה לו הגדולה מצד עצמו, מלא אם היית כישרוני באומנות, בציור וכו'. אבל כאן אתה באופן פרטי עושה את הכישרון שלך בתורת השם, שזה באופן מובהק שייך לקדוש ברוך הוא. כל הכישרונות שייכים לו, אבל באומנות ובתכנות זה משהו שנראה לך שאולי זה נוגע אליך. אבל לקחת את כלי האומנות המובהק של הקדוש ברוך הוא ובזה כאילו לבוא לכבוש אותו בבית, אבל זה שלא הייתה לו הגדולה מצד עצמו, רק השם יתברך הגביע אותו, כך מהפלתו בכוח מן השם יתברך. וירבר לך כי קניין התורה השכלית צריך חנת שקבל התורה, ועיקר, שימו לב, הוא הענווה. כמו שבאנו למעלה, כי מידת הענווה יותר מכל המידות, הכנה אל התורה. כאן המהר"ל יעבור לדבר על גוף נפש ושכל, על זה בעזרת השם נראה ביום שני.